עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה עד שעה אחת, והיום בפתיחה נדבר על עד כמה מסוכן לאכול מזון שפג התוקף שלו. בפינת המיתוסים, האם סלט במסעדה זאת האפשרות הכי מתאימה לדיאטה? רמז, ממש לא תמיד. אולי אפילו אני יכולה להגיד, בדרך כלל לא. במחקר חדש, האם תוספי קולגן עוזרים לבניית שרירים? גם התשובה היא לא. בפינת טוב לדעת, בהשראת קבוצת הפייסבוק המדהימה שלי, מה זה קולגן? והאם כדאי לקחת תוספי קולגן לבניית קמטים? האם זה בכלל פועל? בא, טיפ לסיום, שאני לא זוכרת איפה הוא, אז מתכון לשבת, טיפ לסיום, למה סטרס גורם לעלייה בקולסטרול ובמתכון? והמתכון, כדורי תמרים ואגוזי מלך. מתכון של מיטל מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-1-900-722-103. אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70. אפשר לשלוח לשם כל הודעה שרוצים עם שאלות. מי שרוצה לעלות לשידור, נעלה אותו לשידור. גם אפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו או שלי, לצפות בשידור, לעשות לייק, לשתף ולשלוח הודעות בתגובות. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל יעל טלמן, ועל הפייסבוק רון שהין. אוקיי, אז אני החלטתי לבדוק מה קורה. האמת, זה התחיל מזה שבדקתי מה קורה עם תרופות פגות תוקף, ואז גם החלטתי לבדוק מה קורה עם מזונות שהם פגים תוקף, האם יש סכנה בריאותית בלכל משהו שהתאריך שלו עבר. הדבר הראשון שחשוב לשים לב אליו זה שיש הגדרות שונות. יש הגדרה שכתוב לשימוש עד, ויש הגדרה אחרת, עדיף להשתמש לפני. זה שונה מאוד. מה שכתוב עדיף להשתמש לפני, בדרך כלל אין שום בעיה לאכול אותו גם אחרי שעבר התאריך, אבל באופן כללי, לפי מה קובעים בכלל את התאריך הזה? החלטה של היצרן, מה לכתוב על האריזה, מתי המוצר הולך להיות פג תוקף, זה לא רק לפי מתי המוצר אמור להתקלקל, או להיות עם עובש או לא טעים, או מזיק לבריאות, לפי בדיקות מעבדה, אלא גם, וזה שיקול לא פחות חשוב, לפי הסיכון שהיצרן רוצה לקחת. על כמה נגיד דברים הוא רוצה שיחזירו לו או שיכתבו, קניתי מוצר מקולקל ואז זה לא טוב לו מבחינה שיווקית ופרסומית ליצרן ולחברת המזון. למשל, דוגמה, ראיתי בסופרים גבינה צהובה שיש בה חומר משמר. כן, החומר המשמר אמור לגרום לזה שחיי המדף של הגבינה הצהובה יהיו מאוד ארוכים, כי החומר המשמר, התפקיד שלו והפעולה שלו זה למנוע התפתחות של עובשים על הגבינה. ואז הגבינה יכולה להחזיק יותר זמן מעמד. עכשיו, הגבינה הצהובה הזאת, עם החומר המשמר, התאריך פג תוקף שלה היה נניח עוד איזה חודשיים. ואני רואה לידה עומדת גבינה צהובה בלי חומר משמר, שהתאריך פג תוקף שלה הוא עוד 4 חודשים. ושם אין חומר משמר ויכולים יותר בקלות להתפתח עובשים. איך זה יכול להיות? הרי החומר המשמר אמור להאריך את חיי המדף, פשוט היצרן של הגבינה עם החומר המשמר החליט לקחת פחות סיכון ולכתוב תאריך יותר קרוב, הוא לא רוצה להתעסק עם אלה שקונים את הגבינה, איתנו הכוונה. אם במקרה מישהו שמר את זה בתנאים לא טובים, בקירור פחות טוב, התפתחו ושים, יחזירו מוצרים, לא רוצים שיכתבו עליו דברים רעים, אז התאריך פג תוקף שבחרו, זה בהתאם למחירות, אומרים אוקיי, אנחנו מוכרים מספיק, אנחנו נעשה תאריך פג תוקף קרוב, וזה ליתר ביטחון. אוקיי, אבל מה קורה עם מוצרי חלב? האם באמת לקחת גבינה או יוגורט או גבינה צהובה או בולגרית או משהו אחר שהתאריך לא עבר, האם זה מסוכן בריאותית? אז בדרך כלל לא. איך אנחנו יכולים לדעת את זה? דווקא במוצרי חלב מאוד מאוד קל. כשזה מקולקל, אז מריחים. יש איזה ריח של מקולקל, אנחנו רואים בעיניים לפעמים שזה מקולקל, אנחנו יכולים להרגיש את הטעם שהוא מגעיל וממש דוחה ואנחנו לא רוצים לאכול את זה. אם זה טעים ונראה טוב ומריח טוב, אז אפשר לאכול וזה לא מסוכן. ואם זה מגעיל ונוראי ונראה גרוע, אז אנחנו גם ככה לא נרצה לאכול את זה. עוד דברים שחשוב לשים אליהם לב עם הפג תוקף, זה קופסאות שימורים. איך עושים את הקופסאות שימורים? הרי אין בהם חומר משמר. איך הן מחזיקות מעמד כמה שנים? מכניסים את לא משנה, חמוצים, זיתים, קטניות, מה שזה לא יהיה, טירס, טונה אפילו אין חומר משמר. מכניסים את זה לתוך הקופסה בתנאים סטרילים, לפעמים עושים לזה עוד הקרנה שזה לא יהיה בזה שום חדקים או עובשים או פטריות או שום דבר, ואז ברגע זה אטום, אין לשום חדק או עובש יכולת להיכנס לבפנים, ואז זה לא מתקלקל. אלה, הפג תוקף שלהם יכול להיות עוד הרבה זמן, אחרי, כל הזה סגור כמובן, אחרי מה שכתוב על האריזה, ואם אנחנו פותחים משהו ורואים שזה בסדר, אז אין בעיה בריאותית לאכול. עם מה כן יש בריאותית לאכול אחרי שזה פג תוקף? אז הדברים בעיקר הרטובים שהם לא בקופסת שימורים, מיץ, בירה, בשרים בכלל, ביצים, בשר וביצים, הייתי אומרת ככה שבוע אחרי שזה עבר התאריך, לא לאכול, כי זה כן יכול להזיק בריאותית. יש שם, עלול להתפתח גם בבשר וגם בביצים בחיידקים, שיכולים לגרום לא רק לקלקול קיבה, אלא לפעמים גם עם רעלנים שמסוכנים לבריאות, בייחוד בנשים בהיריון, אז אלה לא כדאי לאכול. מילה אחרונה על שוקולד שרציתי להוסיף, הרבה פעמים שוקולד שהוא פג תוקף, אז רואים עליו מין אבקה לבנה כזאת, היא לא מסוכנת בריאותית, זה רק שינוי קטן במרקם, אפשר לאכול את זה, אפשר להמיס את זה לעוגות, אפשר לעשות מה שרוצים, זה גם נקרא יחסית מוצר יבש, ולא מסוכן. ולסיום על הנושא הזה, בדקתי מחקר של ארגון הבריאות העולמי על מה קורה על תרופות פגות תוקף. הם עשו את זה בשיתוף עם הצבא האמריקאי. מצאתי אחת כזאת בבית, פשוט פג תוקף לפני שנה, אמרתי לזרוק, לא לזרוק, זה כן ישפיע, לא ישפיע. ומסתבר שאם שומרים את התרופות בתנאים מתאימים, כלומר בצל, בחושך, בקירור ולא בחמצין באוטו, אז מסתבר שבין, לפי המחקר, עכשיו אני מצטטת, בין 90-100% מהתרופות מחזיקות אפילו 19 שנה. אחרי הפג תוקף, יכול להיות שיש ירידה מסוימת בהשפעה שלהם, אבל מזיקות לבריאות הן לא. אוקיי, לפני שאנחנו נעלה מאזינים על הקו, אני רוצה לשתף אתכם במשהו אישי. וזה על ויתור וסיפוק. תחושת סיפוק כתוצאה מויתור, אולי אני אגדיר את זה. לאחרונה, בחודשים האחרונים, כאבי גב, נאלצתי לעשות קצת פחות ספורט. פחות ספורט זה אומר טיפה ליותר זמן פנוי, ואני בזמן הפנוי שלי מאוד מאוד אוהבת לשתות בירה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני קצת עולה במשקל, הגזמתי עם הבירות, במקום שזה יהיה 2 או 3 ליום במקום הנשנושים, פתאום זה נהיה יותר, או פתאום הן נהיו יותר גדולות. אמרתי, טוב, טוב, הגזמתי, אני צריכה להפסיק עם זה. ואז הפסקתי עם זה. ואז אני יושבת לי בחצר, ואני אומרת, וואי, איך בא לי עכשיו, איך מתאים לי ברוח עם הציפורים, עם החתולים, עם לא משנה, קיפודים, עם הממטרות, איך מתאים לי לשתות בירה, אבל לא, אמרתי שאני מבטרת, אני מבטרת. ואחרי זה כמה זמן, הולכים לאיזה מסעדה, ואני אומרת, וואי, איך מתאים לי לשתות פה בירה, אבל אמרתי, אני מבטרת, אז אני מבטרת, לא שותה. באותו רגע הרגשתי מסכנה, אבל אחר כך, למחרת, אני אומרת, וואלה, איך שיחקתי אותה? ויתרתי על הבירה שאני כל כך אוהבת, כל הכבוד לי, איזה מדהימה אני, איזה מהממת לי, איזה יופי, אני עושה מה שאני אומרת, ואני לא סתם אומרת, ואני כאילו, התחושה של הכיף בוויתור הייתה נהדרת. ואחר כך פתאום ירדתי את השני קילו שרציתי שעליתי בגלל הבירות, ואני אומרת, וואו, איזה מזל שוויתרתי, אני כל הכבוד לי, וכאילו יש תמורה, וכאילו זה לא סתם אני מוותרת. והתחושה הזאת של שיחקתי אותה, כל הכבוד לי, תפיחות על השכם, זה הרבה יותר כיף מאשר לשבת בממטרות עם הציפורים, ולשתות בירה שאני שוכחת אותה ברבע שעה, אני יודעת מה, אחרי ששתיתי אותה. אנשים שאוהבים שוקולד, תחשבו, כמה זמן זה נשאר לכם בפה? 40 שניות? ואחר איזה אתם מצטערים אולי שאכלתם את השוקולד? מיותר, אם הוא מיותר, אתם יודעים, מותר 3-30 בדיאטה, אבל לפעמים כשאוכלים יותר מזה, אז אוי, 40 שניות היה לי כיף, ומה עכשיו? עכשיו אני צריכה לסבול מהתוצאות של זה, וזה חבל, לחשוב על זה לפני זה, מה זה נותן לי 40 שניות האלה? לא נותן לנו כמעט כלום. ומחר בבוקר, שאתם קמים, אתם לא זוכרים שהיה לכם קשה אתמול, אתם רק אומרים, וואלה, שיחקתי אותה. כל הכבוד לי, וזה שווה הכל. ויש לנו מאזינים על הקו? כן. שלום.
שלום לך, מאיה, מה שלומך מותק?
מצוין, מה שלומך מותקת? אני מרגישה נפלא, איך את?
תודה, תודה לאל, ברוך השם, תודה.
נכון.
כן, מאיה. כן. השבוע שעבר קראתי על הקולגן שהוא מעולה לאור.
זה בדיוק בזה שלנו היום. טוב, נקדים את הפינה.
בינתיים שקשבתי לך, השקמתי הרבה.
אני שמחה. היום הכנתי בפינת טוב לדעת על הקולגן, אז אנחנו נעביר את זה לשאלה הזאת שלך, ונעביר את הטיפ לסיון במקום הפינה טוב לדעת, לא נורא. אז תשמעי ככה. הקולגן זה חלבון שהוא נפוץ מאוד 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 מאוד. יש חלבונים שנקראים חיוניים. חיוניים זה אומר שהגוף צריך לקבל אותם מהאוכל, כי אי אפשר לבנות אותם, אבל דווקא קולגן זה חלבון משהו פושטי כזה לגמרי, שהגוף בונה אותו ממש בלי שום בעיה. הגוף לוקח את החלבונים שאנחנו מקבלים, מהביצה, מהגבינה, מהטופו, אפילו מכל מיני ירקות שיש לנו קצת חלבונים, מכל מיני דברים הוא לוקח את החלבונים שיש שם ומרכיב ממש בלי בעיה את הקולגן. הגוף מייצר את הקולגן בשביל הרקמות חיבור שלנו בין התאים בעור והרצועות והגידים והכל. אז הגוף מייצר קולגן בכמות שהוא צריך, כן?
כן.
כמה שהוא צריך הוא מייצר. עם הגיל, הגוף מייצר פחות קולגן. אז זה עושה קמטים, למה? כי האור נשאר אותו גודל, אבל הנפח בין התאים יורד, אז זה נהיה קמטים.
כן.
עכשיו, השאלה עולה. אם אנחנו עכשיו ניקח קולגן, האם הגוף יכניס את זה לבין התאים בעור? לא, כי הגוף מייצר מה שהוא צריך. את לא, זה שאת לוקחת פתאום קולגן, זה לא יגרום לו לייצר יותר רקמת חיבור. אלא אם כן, מישהו חוסר חלבון, תפריט בלי חלבונים בכלל נניח, גם בטבעונות אפשר להגיע לתפריט בלי חלבונים, נגיד אם לא אוכלים מספיק קטניות, או אם לא אוכלים מספיק דברים, או אגוזים, או שקדים, או טחינה שיש בהם חלבונים מצוינים. נגיד לא אוכלים מספיק חלבון, אז ממה הגוף יבנה את הקולגן? אין לו ממה. במקרים האלה, תוסף קולגן יכול לעזור, אבל באנשים שאוכלים תזונה נכונה, למה שהגוף פתאום יבנה יותר קולגן? אין לו סיבה. הוא לא בונה יותר, הוא לא צריך יותר. זה כמו שהגוף בונה את העצמות שלנו עד איזה גיל, נגיד 18-20, ואז הוא מפסיק לבנות עצמות, ויש יותר פירוק מבנייה, ואם מישהו ייקח סידן, זה יעזור לו לבנות יותר עצמות? לא, אנחנו מזדקנים, אין מה לעשות. אז אם חסר סידן בתפריט, ברור שזה יעזור, אבל אם לא חסר בתפריט, הוא מאוזן, אז התוספת של הסידן לא תעזור. אותו דבר עם הקולגן הזה. מגיל 30 מסתבר, בדקתי את זה השבוע, מגיל 30, הגוף מייצר פחות קולגן. כי ככה זה בתהליכים של ההזדקנות, כמו שהגוף בונה פחות עצמות, כמו שרואים פחות טוב עם הגיל. מה, זה יעזור לי אם אני אקח פתאום יותר ויטמין A לראייה? לא, אני אראה פחות טוב גם ככה. מבינה? אז רק אם אני מאמינה, זאת התשובה שלי. עכשיו, בדקתי בקשר לשאלה שלך, כי בדיוק כאמור הכנתי על זה פינה שעכשיו אני עושה אותה איתך. אז היו מעט מאוד מאוד מחקרים, ממש מעט.
כן.
מעט מאוד, וגם על קצת אנשים שראו שנטילת קולגן תוסף, כביכול עוזרת לאלסטיות של האור, אבל אני יכולה להגיד לך שזה מעט מדי מחקרים, ושאלתי מלא 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 משתתפות בקורס שלי בפייסבוק, אם מישהי לוקחת קולגן, נניח כמה חודשים אם זה עזר לו או לא, אז כולם כתבו לקמטים לא,
לא עזר.
אבל כן. אחת שנפצעה עקב עודף ספורט, זה כן עזר לה, וזה הגיוני גם כי היו מחקרים שהראו שבפציעה, בפציעה הגוף כן בונה עצם יותר מהר, ואז התוסף עזר לה, להחלמה מהירה יותר, ונגד כאבי ברכיים, או כל, כל מה שזה לא יהיה. אז הייתי אומרת לקמטים, פשוט אוכלי בריא.
הבנתי.
דיברתי כן, יותר מדייה?
לא, בסדר גמור. כן, אבל רגע, באיזה מזונות הוא נמצא, קולגן?
אז זהו, עוד פעם, הקולגן, כביכול, את לא צריכה אותו, זה כאילו בנו, רגל קרושה, זה סחוס הרי, זה גידים, זה סחוס.
כן, רגל קרושה?
כן, אבל את לא צריכה לאכול את זה, זה בג'לטין, נגיד ג'לטין זה קולגן מפורק, ג'לטין עצמו. אבל את לא צריכה לאכול את הג'לטין או לאכול רגל קרושה. אני, כאילו הגוף עושה אותו לבד בלי בעיה. תאכלי ביצה, תאכלי שווית, שחורה או אדומה או לבנה, תאכלי טופו, תאכלי גבינה. אם את אוכלת בשר ואופת דגים, אז בכלל. אני צמחונית פשוט, אבל מי שאוכל, אז בכלל אין שום בעיה. הגוף מייצר מה שהוא צריך.
כן.
כן.
יפה.
בלי בעיה, בלי בכלל שום בעיה. ואפילו לא מצאתי מצבי מחלה שהגוף לא יודע לייצר קולגן. אפילו את זה לא מצאתי.
הבנתי.
כן? אז אני שמחה.
כן. טוב, תודה רבה, שבת שלום.
אני שמחה שעזרתי, תודה רבה.
תודה, כן, הבנתי.
תודה, תודה, תודה.
תודה רבה.
רגע, אבל לפני המאזינה, יש לנו פינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
האם סלט במסעדה הוא האפשרות המתאימה ביותר לדיאטה? הרבה אנשים שהולכים למסעדה אומרים, אוקיי, אני שומרת, אני שומר, אנחנו נורא רוצים פסטה בשמנת, אבל נזמין סלט. אז כן, הסלט הוא האפשרות הכי בריאה, אין ספק. הכי הרבה ויטמינים, הכי הרבה סיבים תזונתיים, אני לא יכולה לחשוב על משהו יותר בריא מזה, אבל לא בהכרח פחות קלוריות. היום, אתם יודעים, שהולכים לבית קפה או למסעדה, אז כשמסתכלים על התפריט, אז אשכרה, יש שם מתכון של הסלט, כתוב כל מרכיב, אפילו את המרכיבי הרוטב, אני יכולה פשוט ללכת הביתה לעשות את זה לבד, אז אני נגיד ראיתי סלט שכתוב עליו, גורגרי חומוס, קינוע, קוביות בטטה, קוביות תפוח אדמה, עדשים שחורות, חמוציות, תערובת גרעינים, פטרוזיליה, סלק, ברוטב שמן זית ומיץ לימון, אז תודה על המתכון, אבל זה סלט שמכיל כ-800 קלוריות, לא כולל הלחם בצד. אז זה באמת הכי בריא, אבל לא הכי דיאטטי. אז מה כן הכי דיאטטי אם כבר רוצים? אז יוצא לי תמיד שסלט יווני, גבינה בולגרית, לא משנה אם 16% או 5%, עדיין האופציה הכי דיאטטית, אבל מאוד מאוד חשוב לבקש את הרוטב בצד. השבוע הייתי בצילומים לטלוויזיה, במסעדה מהסוג הזה, והוא שפך משהו כמו חצי בקבוק, השף, שפך חצי בקבוק שמן זית לדעתי לסלט היווני, אז טוב, זה כבר לא דיאטטי. צריך לבקש את הרוטב בצד, כל כף שמן או כף תחינה מוכנה זה 50 קלוריות, אז להוסיף בצורה מדודה, כמות מאוד קטנה של קרוטונים, אם יש, שימו לב, זה עוד 230 קלוריות, לא יודעת אם זה שווה את זה, אבל אם כן, אז צריך לספור כמו שצריך. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, דוקטור מאיה, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
אני בסדר, נהנית לשמוע ולראות אותך.
תודה רבה.
ככה, רציתי לשאול, היום יש, ראיתי הרבה מוצרים שזה קמח עדשים אדומות, קמח עדשים
אדומות. מעולה, נכון, מצוין, אני אוהבת את המוצרים.
לא, לא השתמשתי, ויש גם קמח אפונה.
מעולה.
נדמה לי. עכשיו, אני במקום כפירורי לחם וכל זה, אני משתמשת בחומוס טחון, קמח חומוס, שזה גונדי נקרא, אני יודעת, אבל אני משתמשת בזה.
באמת? זה גונדי? לא, גונדי.
ככה הם קוראים לזה גונדי,
חשבתי שגונדי זה סוג של מתכון, אבל
אני חושבת, אני לא יודעת, אבל הם קוראים לקמח חומוס גונדי.
טוב.
אז אני משתמשת בקמח חומוס, אני שמה אותו בפשטדות.
מעולה.
אני עושה שניצלים במקום פירורי לחם.
שמי, אבל זה משפיע על הטעם בפשטדות.
לא, דווקא טעים לי.
אז מעולה, אז תראי. זה כל הקטע הזה, בעיקרון אנשים נחשפו אליו לכל הקמחים של הקטניות בעקבות הטרנד להימנע מגלוטן, שזה נהיה די טרנד, ולא רק אנשים שמצליאקים נמנעים מגלוטן, היום זה המון אנשים, אז כל המוצרים ללא גלוטן יהיו נורא נפוצים, שזה לא היה ככה פעם, והיום בכל סופר שמכבד את עצמו יש מדפים ככה ללא גלוטן עם כל הדברים, ורוב הדברים האלה נמצאים שם. עכשיו, כל קמח קטניות, שזה קמח אפונה, קמח עדשים כתומות, קמח, לא יודעת אם ראית עדשים ירוקות, אני לא ראיתי, קמח חומוס, הדברים האלה הם עם, עם ערך תזונתי פי עשרות יותר טוב מאשר קמח חיטה למשל, או קמח אורז. א', יש בזה אינדקס גליקמי הרבה יותר נמוך. זה מתעכל יותר לאט, זה נספג יותר לאט, זה יותר מתאים אם יש סוכרת, מסביע לזמן ארוך יותר. דבר שני, בכל הקטניות יש יותר סיבים תזונתיים מאשר בקמח הרגיל מהחיטה. יש הרבה יותר ברזל, הרבה בכמות, ברמות, הרבה יותר מגנזיום ואבץ, הרבה יותר ויטמינים B, וכמובן גם ללא גלוטן, שזה סוג של יתרון להרבה אנשים שמרגישים שגלוטן עושה להם רע. מבחינת הקלוריות, שנייה, מבחינת הקלוריות, זה בול אותו דבר כמו קמח חיטה רגיל. אז איפה שאת יכולה להחליף את מחליפה, אז את משפרת את התפריט שלך ואת התזונה שלך בצורה משמעותית.
זאת אומרת, אם אני למשל עושה קציצות, אז במקום קמח אני יכולה לשים את זה, זה יקפוץ את
הקציצות. ברור, מעולה. כן. וגם, ציינת קודם את הפסטה ללא גלוטן של קמח חדשים, אז זה יכול להיות גם מנת חלבון, כי נכון שנניח טבעונים הם יאכלו או צמחונים, אז אוכלים לפעמים כוס של קטניות במקום או בשר או הדג, שזה נותן לנו חלבון וברזל בכמות יפה. אז הפסטה הזאת שהיא עשויה מקמח חדשים, יש לה טעם לדעתי יותר טוב מפסטה מחיטה, אבל אני, האמת שמזמן לא אכלתי פסטה מחיטה, אז אני לא זוכרת את הטעם, אבל זה טעם מהמם. אז הפסטה מקמח חדשים, פנה מקמח חדשים כתומות, מבשלים את זה, מסננים, מוסיפים איזה רוטב עגבניות מהמם, וזה שתי כוסות כאלה, זה במקום מנת חלבון של הארוחה. אפשר גם בדיאטה, שזה מצוין. את גם אוכלת פסטה, וגם זה מנת חלבון.
כן, עכשיו רציתי לשאול, מה אני יכולה, איך אני יכולה לטבל את האוכל, שהבעל שלי צריך ממש להימנע ממלח. שיהיה לו טעים.
כן.
כי הוא רגיל לתבשילים טובים.
טובים, את מתכוונת עם מלח.
שאני מבשלת, כן,
כן, אז תראי משהו.
אבל אני לא
אוציא
את המלח.
כן. אז בואי נתחיל מהעובדה שהגופי חוש הטעם מסתגלים לטעם. והייתה איזושהי תקופה שאני החלטתי לנסות להוריד מלח ונטרן מהתפריט שלי לגמרי. לא השתמשתי בשום דבר, כאילו, כמה שפחות. אפילו קטשופ וחרדל ופסטו, וברור שהורדתי רוטב סויה וגבינה בולגרית וחמוצים וכבושים. את זה דבר ראשון הורדתי. אז ספרתי לעצמי את הנטרן שאני אוכלת, והגעתי ממש למינימום. והיה לי לא מלוח, לכמה ימים היה לי כביכול, לא כל כך טעים. אבל אני רוצה להגיד לך, שבוע אולי, לא נראה לי שיותר משבוע, התרגלתי. ואז אחרי זה חצי שנה, היו לי שתי הרצאות באילת, אחת בבוקר, אחת בערב, אני בדרך כלל נוסעת חוזרת אותו יום, אבל היו שתיים, אז בין ההרצאות הלכתי לקפה-קפה, או משהו, והוא זכר אותי מהפעם הקודמת שהייתי שם, והוא אומר לי, נכון, את רוצה סלט בולגרית עם בולגרית בלי שמן? אמרתי לו, וואה, אתה זוכר? והוא נתן לי את הסלט הזה. תקשיבי, אני לא יכולתי לאכול את הבולגרית, אני הרגשתי שאני אוכלת כפית מלח, לא יכולתי לאכול את זה. זה הסתגלות של גופי חוש הטעם, אחרי שבוע שהוא אוכל בלי מלח, הוא לא ירצה יותר מלח, זה יהיה לו לא טעים. זה פשוט פנייה מגיל. אבל שנייה, ורק שנייה על השאלה שלך, הרבה פעמים יסבי טיפול, יסבי טיבול בכמות גדולה, מורדים.
כן, זה מה שאני עושה.
אז יש עוד כמה תבלינים ששווה לשים לב אליהם, למשל מלח לימון ובלי נטרן.
למלח דל נטרן?
זה לא הייתי הולכת דווקא. גם א', יש שם נטרן, ב', יש שם השלגן, שלא תמיד זה טוב עודף השלגן, אבל הייתי הולכת על, נגיד, המלח לימון, ולמשל, את מכירה את התבלין סומק, אדום כזה?
כן, כן, כן.
הוא גם כביכול מלוח, אבל אין בו. וכל מיני, את יודעת, תבלינים, בזיליקום, אורגנו כאלה, בכמות גדולה, שום.
כן, בזיליקום הוא עושה את נותן לי יותר מדי.
האמת, נכון.
דומיננטי, הריח שלו נכון. בתבשיל.
ובתור,
אבל אני במלח משתמשת מלחים עליי, תמיד.
לא, זה אותו דבר.
אני יודעת.
זה אותו דבר, בול אותו כמות נתרן.
אוקיי, אני משתדלת, מה שפחות.
מה התחלת להגיד על קמח?
בבקשה?
התחלת להגיד משהו על קמח וקטעתי אותך קודם?
לא, לא, לא.
אה, סבבה.
לא, זהו, לא, שאלתי בקשר לכל הקמח, עדשים וכל זה, אם אני יכולה להשתמש בזה לכל דבר, לקציצות, לפשטדות, לכל דבר שאני עושה.
אם זה טעים לך כמובן, אני כבר יצא לי פעמים שהרגשתי את הטעם של הקמח חומוס או עדשים יותר מדי, ואמרתי וואי,
לא, דווקא יצא לי נורא, ממש טעים יצא לי.
אני שמחה. יופי.
אפילו הבעל שלי נהנה מזה, אמר שזה טעים לו.
מעולה, אז בלי מלח אז בכלל טוב.
כן, ושלחתי לך בוואטסאפ מרשם, ביקשת ממני פעם שאני אשלח לך מרשם.
מה, את הפיתות?
לא, לא, פעם שלחתי, אמרתי לך בטלפון על הפלפלים.
אה, מעולה, אבל תקשיבי, כנראה שעבר המון זמן, והוואטסאפ הוא לכל התוכניות, אז אין סיכוי שנמצא את זה.
לא, את הפלפלים נתתי לך בטלפון, אבל את הוואטסאפ
היום... כן, בטלפון, בטלפון.
אמרתי גם למאירה, אמרתי למאירה גם.
מעולה, אבל אין סיכוי שאנחנו נמצא את זה, בגלל שיש פה משהו כמו אלפי הודעות ליום, אז תשלחי מקסימום עוד פעם, בסדר?
בסדר.
יופי. אז תודה רבה.
תודה רבה, וכיף את ממש עוזרת לאנשים.
אני שמחה מאוד מאוד, זה עושה ממש כיף לשמוע את זה, תודה רבה.
ואת גרה ברחובות, נכון?
נכון.
אני גרה בנס ציונה.
שכנות.
נכון.
יופי. שבת נפלאה.
גם לך.
תודה
ולכל
רבה.
ולכל המאזינים.
תודה. יש לנו עוד מאזינה על הקו? כן, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
אני רציתי לשאול על תוסף תלונה.
כן.
סידן באבקת אלמוגים. קורל קלציום.
זה יקר? שיש,
אם זה יקר, כן.
כמה?
מה?
כמה בערך?
כמה זה עולה?
כן.
כמוסה עולה בערך שקל.
לא נורא.
לא נורא, אבל רציתי
לא
לשאול, מה, אם יש יתרון, מה היתרון שלו? כתוב על זה,
כן.
שב-1000 מיליגרם אבקת אלמוגים זה מפיק 395 מיליגרם סידן.
וכמה יש לך בכמוסה, 1000 מיליגרם?
כן.
הבנתי. אז קודם כל, הכמות טובה, היא לא תזיק לבריאות אם את לוקחת אחת ליום. היה מחקר, ואני לא יודעת אם הוא עדיין, או שהוא הסתיים, שהרי את יודעת, אלמוג הוא נבנה, כי ממש במבנה מאוד דומה לעצמות. ואז אמרו, אוקיי, אז אם זה מקור כזה, אז יספה יותר טוב, זה ייכנס יותר טוב לעצמות, זה יותר אפשר בניית עצמות. להגיד לך שאני יודעת שזה חד משמעית, לא אם זה עולה אותו דבר, וזה נשמע לי שזה עולה אותו דבר, אז בעיה בטוח אין עם זה, אבל אם יש משהו אחר שהוא הרבה יותר זול ואת רוצה אותו, אז אני מניחה שההבדל הוא...
לא, הוא לא הרבה יותר זול. השאלה, אם אמרו לי לקחת 600 מיליגרם, האם אני צריכה להוסיף לזה משהו?
אז השאלה היא טובה, כי אני חושבת שזה יותר קשור לא לכמוסות ולפעולה שלהם, אלא יותר למה שאת אוכלת, ואם את רוצה להגיד לי... מה המקורות של סידן בתפריט שלך? כלומר, כמה מוצרי חלב, טופו, כאלה יש לך בתזונה, אז נראה אם צריך.
לא, אני צריכה בסך הכל 1200, אבל לפי מה שאמרו לי, אני צריכה להשלים 600.
אז בואי נראה אם יש לך 600 בתפריט או פחות או יותר, ואז את לא בטוח צריכה 600.
הבנתי.
אז מה את אוכלת, תספרי לי, יש לך יוגורט ביום?
כן.
אוקיי, יש לך גבינה צהובה?
פעמיים בשבוע.
למה לא כל יום?
בגלל הקלוריות.
אז יש גבינה צהובה 9% של 50 קלוריות לפרוסה, ויש שם 300 מיליגרם סידן, זה כמו לקחת כמעט תוסף. אם את אוהבת...
9%, אוקיי, כן.
זה רק 50 קלוריות. אוקיי, יש לך גבינה, קוטג', ריקוטה, משהו?
ריקוטה.
כמה?
כמה? שתי כפיות.
כפיות?
כן.
תקשיבי, בחצי ריקוטה יש 600 מיליגרם סידן.
כן.
כן.
הבנתי.
קטניות, טופו, את אוכלת כאלה?
כן. טופו לא, אבל קטניות כן.
כל יום?
כן.
כמה?
כל יום.
כוס?
כוס, אולי אפילו יותר. כי גם חומוס וקינוע.
כן. תקשיבי, נשמע לי שאם את מגדילה את כמות הריקוטה, או משלבת את הגבינה צהובה לייט שהיא לא הרבה קלוריות כל יום, אז את יכולה רק אחד. ואז הבנתי. את מגיעה ל-1200, או קצת יותר אפילו.
הבנתי. יופי. תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה. אוקיי, אנחנו יוצאים לפרסומות, אבל לפני הפרסומות, אז אני קראתי, בדקתי, כאילו חיפשתי, בירחון האמריקאי לתזונה קלינית שאני מנויה עליו, יצא מחקר ממש לפני חודשים ספורים, על האם תוספי קולגן עוזרים לבניית שרירים. היו שני מחקרים כאלה, משפט על כל מחקר, אז בדקו בקרב 208 אנשים מעל גיל 65, תוספת של או פחממות, או חלבון קולגן, או חלבון מי גבינה. חצי מהמשתתפים עשו ספורט של כוח 5 פעמים בשבוע, ואז בדקו וראו שהקולגן לא עשה שינוי במסת שריר, כמובן שגם הפחממות לא, ותוסף מי הגבינה כן תרם לתוספת בניית שרירים. מחקר אחר בדק את השפעת תוסף קולגן לעומת מי גבינה על הזדקנות השרירים והעצמות. גם פה התוסף מי גבינה עזר לעיכוב ההזדקנות, תוסף קולגן לא השפיע כלל. טוב, אנחנו אחרי הפרסומות נדבר על למה סטרס גורם לעלייה בקולסטרול ובסוכר בדם, יהיה לנו מתכון לכדורי תמרים עם מגוזי מלך, קלי הכנה, וגם נמשיך לענות על שאלות של המאזינים, אז תישארו איתי. תודה שנשארתם איתי. היום בפינה שלנו טוב לדעת למה סטרס גורם לעלייה בקולסטרול ובסוכר בדם. אז הסטרס מלווה כל אחד כמעט מאיתנו. פחד מהעתיד, פחד ממחלות, ריבוי מטלות וסידורים, פקקים, עבודות הבית. אפילו הטלפון הסלולרי גורם לסטרס להרבה מאיתנו, אני אולי אחת מהם. לא חסרים גורמים לסטרס. אז בזמן הסטרס מופרשים אצל כל בעלי החיים, מופרש, הורמון, שהוא נקרא קורטיזול. שבעלי החיים בסטרס זה שבא בעל חיים טורף אחר ומאיים עליהם. אז הקורטיזול הזה, המטרה שלנו זה לפקס אותנו ולחזק אותנו באופן רגעי, שנוכל להימלט מן הגורם המאיים כמה שיותר מהר. אבל בבני אדם יש משהו שאין בבעלי חיים, לפחות אלה שחיים בטבע, יש סטרס כל הזמן. מה קורה שיש סטרס כל הזמן? אז יש כל הזמן רמת קורטיזול גבוהה. עכשיו, ממה קורטיזול הזה מיוצר? מסתבר שקורטיזול הזה מיוצר מקולסטרול. אז הגוף כל הזמן מפריש לדם קולסטרול, כדי שיהיה ממה לייצר את הקורטיזול, הורמון הסטרס. ואז הקורטיזול הזה, הוא רוצה שיהיה לשרירים כמות גדולה של אנרגיה, כביכול בשביל לברוח מהחיה הטורפת. אז הקורטיזול הוא גורם לזה שרמות הסוכר בדם יהיו גבוהות. בשורה התחתונה, סטרס ולחץ גורמים לקולסטרול גבוה, לסוכר גבוה, למחלות לב, ללחץ דם גבוה, לעייפות כרונית, לבעיות במערכת החיסון, ואפילו לתהליכי זקנה מואצים. אין לי פתרון, אבל אולי לא יזיק לקום בבוקר לחייך, להגיד תודה על מה שיש, אולי גם שווה לבדוק איזה מגורמי הסטרס והלחץ בחיים אפשר קצת לנסות להפחית. ויש לנו מאזינה על הקו. שלום.
שלום, דוקטור מאיה.
שלום, שלום.
מדברת ורה.
היי.
אני אוהבת אותך, ואני שומעת כל הזמן את התוכניות שלך.
תודה, תודה רבה.
ואני מחכימה המון.
תודה רבה, איזה כיף לי, תודה רבה.
כן, תודה רבה לך. בבקשה, רציתי לשאול אותך.
כן.
יש לי תמיד כאבי בטן, וגם נפיחויות.
מה זה תמיד?
אפשר להגיד שרוב, בעיקר בערב, אז יש לי יותר את הנפיחויות, אבל תמיד אני סובלת מהבטן, לפעמים מאוד קשה לי גם לאכול.
מה זאת אומרת?
אז אני לוקחת בבוקר, אני קניתי מגה פרוביוטיקס 500 מיליגרם, וזה ממש עוזר לי, ממש.
אוקיי.
כן, ואני לוקחת גם אקטימל. אז בשעות הבוקר עד הצהריים כזה אני מסתדרת.
הבנתי.
אבל אחר כך כשאני חוזרת מהעבודה ואני רוצה לאכול וזה, אז תמיד יש לי לחצים חזקים בבטן.
את יכולה לספר לי מה ארוחת צהריים שלך?
תראי, האמת שאני לא תמיד אוכלת ארוחת צהריים בצהריים. אני לפעמים מדלגת על זה, אוכלת איזה פרי או סנדוויץ' ואז אני אוכלת את זה קצת יותר מאוחר.
וכשאת עושה את זה, אוכלת רק פרי או סנדוויץ' של ארוחת צהריים, יש לך פחות כאבים בבטן?
פחות כאבים.
נו, אז מה התשובה? אז את יודעת מה התשובה? יש לך קצת קושי בעיכול כנראה ירקות וכמויות.
אז לא, אני אוכלת ממש מעט תמיד, אני אוכלת ממש כל פעם מעט.
יכול להיות שהמעט הזה הוא לא טוב לך, ואז התשובה היא, לא רק את הפרוביוטיקה שאת לוקחת, שהאקטימל זה פחות יותר אותו דבר, אלא בכמות יותר קטנה, אלא גם לנסות אנזימי עיכול שעוזרים לקיבה ולמערכת העיכול לעכל את החלבונים, את הסיבים, את הפחממות, את השומנים.
את יודעת מה? אני שמעתי אותך אומרת את זה, ולקחתי את זה.
ניסית? לפני האוכל.
ניסיתי הכל, גם לפני האוכל, גם אחרי
וזה
האוכל.
וזה לא עזר?
לא עזר לי.
הבנתי.
לא עזר לי. עכשיו, בבקשה, דוקטור רוזמן, רציתי לדעת, אם אני יכולה לקחת עוד פרוביוטיקה אחד אחרי צהריים.
את יכולה, השאלה אם זה יעזור. השאלה אם זה יעזור. ההשפעה של זה היא לא מיידית הרי. אני רוצה לדעת בכל זאת מה את אוכלת ארוחת צהריים שעושה לך את יותר נפיחות.
כן. אז מה שאני אוכלת, שמתי לב בעיקר שאם אני אוכלת נגיד בשר או אוף, אז זה משפיע עליי לא טוב בכלל.
אז למה, אז רגע, אז למה את אוכלת את זה אם זה משפיע עלייך לא טוב? אפשר?
כי תראי, כמעט ואין לי חלבונים באוכל.
אבל שנייה רגע, אמרת שסנדוויץ' זה כן טוב לך?
כן, סנדוויץ' טוב.
אוקיי, ונניח שהסנדוויץ' יהיה מחביתה. זה חלבון.
זה כן, זה יכול להיות מצוין.
נכון, וזה
לבן אוכלת גם את הסנדוויץ', את מבינה?
כן, הוא מצוין, מלחם מלא.
אני אוכלת לחם אחיד השחור, כי כבר ניסיתי מלא לחמים וזה לא היה לי טוב וזה הכי טוב.
הבנתי, אז נגיד שאת אוכלת סנדוויץ' כזה עם ביצה בפנים איזה פרוסות עגבניה, חביתה עדיף מביצה קשה לקלות של העיכול, אז זה יכול לפתור חלק מהבעיה, נכון?
כן, נכון.
אוקיי, ומה ארוחת ערב שלך?
מה אני אוכל? אז אני אוכל רק אורז בירקות.
למה אורז?
אז מה לאכול?
עוד חלבון. את יכולה עוד פעם ביצה מבחינתי, ואני לא שואלת אותך אפילו את הקולסטרול בדם, כי זה לא, לא קשור.
לא, הקולסטרול שלי בסדר.
את יכולה עוד ביצה, עם קופסת טונה או חצי גבינה, נניח שתי מנות חלבון וטיפה ירקות, שלא עושים לך רע.
כן.
נגיד עגבניות, מלפפונים, אולי כן, פלפל פחות.
כן, זה
דווקא
אני מאוד אוהבת.
כן.
את
אוכלת מסודר, לא מאז שאת מגיעה הביתה.
אני אוכלת מאוד מסודר, אני אוכלת בבוקר קוואקר, דייסה, ואני שמה בכל מיני דברים, את יודעת, קצת קינמון.
נשמע טוב, תגידי, עלה לי לראש, מה את שותה?
שתייה אצלי, את צודקת, אני שותה מעט יחסית, אז
א' תוסיפי, ואת שותה דברים מוגזים?
ממש לא.
ונס קפה?
לפעמים אני שותה קצת עם חינין, מה שאת אמרת.
אבל זה מוגז.
המשקה הזה, כן, אבל אני שותה ממש...
תורידי מוגזים, זה לא טוב. זה יכול, זה משאיר לך, בשבילך לא טוב. כי זה עלול להשאיר גזים בתוכה, בולעת גזים. שאלה שנייה, את שותה נס קפה עם חלב?
אני לא שותה בכלל חלב, אני ידעתי את החלב, אני שותה רק סויה.
יופי.
סויה.
אז זה אמור להיות ממש בסדר, כאילו זה לא אמור לעשות נפיחות, אבל שווה לבדוק מה...
אני יודעת, תמיד בערב יש לי נפיחות, וזה כזה לא הרגשה טובה.
אני יודעת.
וזה, את יודעת, עושה לי ממש סלסולים בבטן.
כן, אני מבינה. תשמעי, יכול להיות ולא בטוח, שיש לך איזשהו סוג של דלקת קלה כרונית בקיבה שאת חיה איתה, וזה עושה לך את הנפיחות, כי האוכל פחות מתעכל טוב, יכול להיות.
כן.
אבל תכלס אפשר פשוט לקטין כמויות, אפשר לעבור לדברים יותר קלים לעיכול, תנסי את הארוחת צהריים הזאת, תנסי בערב לא פחממה כדי שלא יהיה באמת חסר, אלא שתי מנות חלבון ולא משנה עוד פעם ביצה, ותבדקי אם לא יעזור, אז אני אשמח לדבר איתך עוד פעם, ותנסי להוסיף מים, זה נורא חשוב, נורא נורא חשוב.
כן, זהו, את יודעת מה, את כל כך צודקת.
יופי, תנסי.
דוקטור, בבקשה, רציתי בבקשה לשאול אותך.
יש לנו עוד מלא מלא מאזינים, אז נשמור את...
רק משפט אחד, אני לוקחת גם שייפ.
שייק?
שייפ, זה פרוביוטיקה. שייפ,
אני לא מכירה.
את לא מכירה, זה גורם כאילו
להרזיה. מה פתאום? הדבר היחידי שגורם להרזיה זה דיאטה. אני לא מכירה את המוצר, אני יכולה להגיד לחד משמעית. אוכלים פחות קלוריות, זה עושה הרזיה. כל שאר הדברים, סתם חבל על הכסף. טוב?
טוב. אלפי תודות לך. תודה לך. שבת שלום.
שבת נפלאה, שבת נפלאה. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
הלו, שלום דוקטור רוזמן, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
תודה. רציתי שתי שאלות, תשאלות אני אחד?
כן.
אחת לגבי חומוס, האם זה נחשב פחמימה או חלבון?
שאלה מהממת.
שנייה, ושמעתי שאם זה נכנס עם פיטה או עם לחם, אז הופך הגוף מזהה את זה כפחממה, ולהפך אם זה נכון. שאלה שנייה לגבי קפה עם שמן אורגני, שמן קוקוס אורגני. מה ההשפעות לזה, של זה, ואם זה באמת טוב להרחיק...
השנייה אני לא כל כך הבנתי, אז אני אתחיל מהראשונה, ואז נחזור לשנייה. כל הקטניות... יש בהם...
חומוס מסעדות כמובן, לא משהו כזה.
טוב, אז רק שנייה, אני רוצה להתחיל מהקטניות בבית. אז בקטניות יש, נניח אם אני מטפיחה אותם ובשלת אותם וזה וזה, יש להם 60% פחממות טובות מאוד עם אינדקס לקמי נורא נמוך, זה אומר שזה מסביע מאוד וטוב לבריאות. ובסביבות 20-25% חלבון. בגלל שזה 20-25% חלבון, ובגלל שהחלבון הזה הוא יחסית איכותי, יש נטייה היום להתייחס לקטניות בתור אפשרות לתחליף חלבון טבעוני או צמחוני. זאת אומרת, אפשר לאכול, אם אתה רוצה, עוף או דג יחד עם, נגיד, חומוס או עדשים או שועית לבנה כתוספת בריאה, אבל גם אפשר לאכול את השועית לבנה או החומוס במקום חלבון. הבשר, וזה נחשב לחלבון איכותי. החלבון נהיה טיפה יותר איכותי, כמו שאמרת, אם מוסיפים לזה דגנים. דגנים זה חיטה, זה למשל הפיטה. זה לא חייב להיות באותה שעה, מבחינתי אתה יכול לאכול בבוקר שיבולת שועל או פיטה, בצהריים לאכול את החומוס, והגוף עושה את השלמת חלבון כבר בעצמו. לגבי חומוס ממסעדות, הערך התזונתי שלו יחסית נמוך, יש שם טונות של שמן, טונות קלוריות, לא תמיד זה גם עם טרי, הרבה פעמים יש חומרים משמרים לפי התקן במרכאות של משרד הבריאות, אז זה לא כזה בריא, וגם צריך לקחת בחשבון...
לא, רגע, אז נראה לי שלא הבן, זה חומוס שעושים את זה בחומוסייה.
כן.
איזה חומרים משמרים?
מוז, אז תשאל. חלק מהמקומות אמרו לי, אפילו הם אמרו לי, אנחנו חייבים להוסיף לפי התקן של משרד הבריאות. הם הוסיפים. Okay. חלק מהמקומות, חלק לא. אבל שים לב שזה בצלחת, ולא משנה אם הם שמו הרבה או קצת שמן, זה יוצא בסוף בממוצע אותו דבר. צלחת חומוס לניגוב ללא פיתה מעל 1,000 קלוריות.
וואו. Wow.
כן, שזה הרבה, אנשים כאילו לא יודעים, חושבים אורפי, הפיטה, אכלתי חומוס בלי הפיטה, הפיטה זה לא האישו פה, זה אתה מכיר את ה... רק לקנה מידה, אתה מכיר את החומוסים הקטנים האלה שהחברות המסחריות מוכרות בסופר בתור מנה אישית, מנה קטנה כזאת?
כן.
זה, אחד כזה, 300 ומשהו קלוריות. אז תריך על הצלחת, יש לך לפחות 4 כאלה, עם באמצע שמן זית וטחינה וצנוברים וגרגרי חומוס. אז זה, הרבה קלוריות. עכשיו, אני מקווה שעניתי. לגבי השאלה השנייה, שמן קוקוס בתוך קפה או שיש מוצר
כזה? קפה שחור, כן, בתוך קפה שחור שמים איזה כפית כזאת, שלפעמים בא נוזלי, לפעמים מוצק יותר. זה בשביל להרחיק תחושה של רעב.
אז שמן, כל דבר שומני הוא מסביע ובאמת מפחית תחושת רעב, בכם לא שמעתי שמרבבים את זה עם קפה, יש לי שמן קוקוס בבית לנסות, זה טעים.
והשאלה אם אין לזה תופעות אחרות לא טובות, שליליות.
כמו?
טוב, לא יודע, זה שומן, זה שמן. או שזה שמן קוקוס הוא דווקא טוב.
לא, זה בסדר גמור, אין שום בעיה. שמן קוקוס יש בו חומצות שומן דווקא נחמדות מאוד, הן ברבויות, פעם חשבו שהן מזיקות, אבל היום יודעים שלא, הן לא בדיוק גם כמו מהחיים, בינוניות שרשרת, חשובות למוח, ועוברות מטאבוליזם שונה בגוף, כאילו שבניגוד לשומנים אחרים, אין שום בעיה. ואם זה כפית, אז בכלל. ואם זה מסביעות חז בכלל, טוב, אני הולכת לנסות, כפית שמן קוקוס בקפה שחור.
תודה על הטיפ. זה מגיל, בלי סוכר, אבל
בסדר. אם זה מגיל, אז אני לא הולכת לנסות.
טוב.
תודה רבה.
תודה, ביי ביי.
תודה. מאזינה אחרונה להיום, שלום.
שלום.
מה שלומך?
טוב, תודה. מדברת מתת.
היי מתת, מה שלומך?
טוב, הקשבתי למה שאמרת קודם על הג'לוטין, שבעצם הוא... מומר מתוך החלבון.
נכון.
ולכן השאלה באמת אם יש טעם להוסיף ג'לטין למשל.
לדעתי לא, זה חלבון פושטי, ממש פושטי, כלומר אין בזה שום דבר מיוחד, אין בזה שום חומצה אמינית חיונית, אין בזה שום ויטמינים מינרלים, כלום. וזה לא איזה משהו שכדאי לאכול אותו באופן כללי. פעם שמעתי על תוספת ג'לטין למניעת נשירת שיער, כי כביכול הם קצת שיפרו את זרימת הדם לקרקפת, מחקר אחד כזה. מחקר אחר שקראתי, תוספת ג'לטין לאנשים אחרי פציעה, שבעה, רק שבעה. המחקר כולו היה על שבעה אנשים אחרי פציעת ספורט, שקיבלו ג'לטין, והבנייה של הקולגן כביכול הייתה יותר מהירה, לחיטידי זה רק 7 אנשים, אבל לדעתי, אז זה טעים לך בכלל? אני באופן אישי לא אוכל את ג'לטין, כי זה, אני צמחונית, וזה מופק או מדגים, או מבקר, או מחזיר.
או מבקר.
או מחזיר, כן. ומסתבר שזה קשר אפילו. כי זה אז... עבר כל כך הרבה תהליכים, והופרד 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 והופרד, אז זה מקבל איזושהי קשרות.
כן. ויש הבדל בין המקור מדגים או בשר מבחינת אנשים?
לא. זה כמו שאת יודעת, ששואלים נגיד על ברזל שהגוף צריך, אז זה תכלס לא משנה אם זה מפרה נגיד, מבקר או ממזלג תחון, הגוף יודע לעשות אם זה מה שהוא צריך.
כן. לא, אני פשוט טעים הזלטין כשהוא בתוך
עוגת
גבינה
שבלי קמח. אבל את בטוחה שאת קונה ג'לטין ג'לטין, כי יש שם הרבה סוגי ג'לי שהם ממקור צמחי. אפילו.
כן, כן, שלי ממקור של בקר, וזו חברה מברזיל.
וזה לא פרווה, נכון? או שכן? מעניין.
לא נראה לי.
זהו, אז מעניין באמת. לא, אז אם זה טעים לך, אבל שימי לב שזה כמות קטנה יחסית כנראה לכל העוגה, אז איזושהי השפעה בריאותית לא הייתי מאמרת.
כן, 28 גרם לעוגה.
28 גרם ג'לטין?
לא, לא למנה, לא
כן,
למנה.
כן, לכל העוגה.
כן.
זה עוגה קרה?
כן.
רוב, אז עם שמנת גם וקצפת?
יש שם שמנת מתוקה, יש שם ג'לטין, יש שם גבינה ולפתן פירות.
ותחתית ביסקוויטים מפוררים?
לא, לא, לא. שום ביסקוויטים.
בלי תחתית.
שום תוספים, שום אבקת אפייה.
יופי, נשמע בסדר גמור, נשמע מהמם.
אני יכולה לשלוח לך.
כן, כן, יופי, תשלחי לנו את התמונה, אני אשים עם ג'לטין צמחוני ברשותך, תשלחי לוואטסאפ של התוכנית תמונה ואת המתכון למאירה, היא תעביר לי את זה היום. צלמי מהזווית ככה שזה יצא תמונה אומנותית.
תודה רבה.
תודה רבה. איך קוראים לך? מתת, מתת, נזכרתי.
מתת.
יופי, עוגת גבינה של מתת יהיה לנו לתוכניות הבאות. תודה.
תודה רבה לך.
תודה לך.
תודה שלום.
שבת נפלאה והגענו למתכון. כדורי תמרים ואגוזי מלך, מתכון של מיטל מקורס הדיאטה שאני מעבירה בפייסבוק. שימו לב, 3 רכיבים בלבד. שמים בקערה חבילת תמרים מגולנים. 200 גרם אגוזי מלך תכונים, אפשר לקנות, זה עולה פחות, שימו לב מהשלמים, קף קקאו, זהו, מגלגלים בידיים רטובות קצת, מצפים בקוקוס 45 כדורים, 60 קלוריות לכדור, 2 כדורים כאלה, כארוחת ביניים, גם בזמן דיאטה, או אם אתם יוצאים לריצת בוקר ביום שבת, אז אפשר לפני הריצה, זה פשוט כדור אנרגיה מטורף. טוב, אז הגענו לסיום של התוכנית. אני רוצה להודות לכל מי שעלה לשידור. אני רוצה להודות לכל מי שצפה, לכל מי ששלח הודעות. דרך אגב, אם יש שאלות חשובות, אז עדיף לשלוח וואטסאפ ולעלות לשידור, כי כמו שאתם רואים, אין לי כל כך זמן לענות לכל ההודעות הרבות עם השאלות המצוינות שמגיעות בפייסבוק, אבל אנחנו פה רק שעה אחת. תודה גם למאירה פרץ, תודה לאיציק אהרון, תודה ליעל טלמן ולרון שהין. מזל טוב לאבא של רון שאין, לדודי. טוב, אחרינו פרופסור רפי קרסו, אחריו רבקה מיכאלי, כאן דוקטור מאיה רוזמן, היה לי כיף, נשתמע שוב שבוע הבא, ואל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה.